נאמר ככה, חלקם בפרק הראשון מוכרות מאוד וחלקם ידועות מאוד, וסומך את זה שאנשים פה יעשו לבד את העבודה של הפרק הראשון כדי הלימוד. במשנה הראשונה של הפרק עוסקת בברכה על הנס. רואה מקום שעשו בו ניסים לישראל, אומר ברוך שעשה ניסים לאבותינו במקום הזה. אחר כך הגמרא בברייתא מביאה פה רשימה של מקומות, כן, מעברות הים, מעברות הירדן, מעברות נחלי ארנון, אבני אל גביש וכולי. בשבוע שעבר דיברנו פה לגבי מעבר ארנון ומה המשמעות, מה המשמעות של מעבר ארנון, מה המשמעות של הניסים, הנס שבו, ודיברנו פה קצת על הנס, ניסים מסתרים, תפקיד הנס. שנבוא פה למקרה הבא, אבני אל גביש, אני אקח את הברייתא שוב, הרי מבות הירדן, הים מבות הירדן, מעברות נחלי ארנון, אבני אל גביש במורד בית חורון, ועבד שביקש לזרוק עוג מלך בשן לישראל, ועבד שישב עליה משה בשעה שעשה יהושע מלחמה בעמלק, ואשתו של לוט, וחומת יריחו שנבלעה במקומה. אבל כולה צריך לשתן הודעה ושבח לפני המקום.
כן. מעברת הזאת היא כאילו יצא ש... לפחות ההתייחסות של חז"ל למדרשים זה ממש מציאותי. זאת אומרת, כל ה...
נכון. אתה צודק. זאת אומרת, לא, האמת היא שאני גם לא כל כך בולי איך בדיוק יזהו את המקום הזה. כן. טוב, בעצם ההנחה היא שבמקום שעוד נלחה מאיתם. טוב, עכשיו אבני אל גביש במעלה בית חורון, אומרת הגמרא, מהי אבני אל גביש? תנא, אבנים שעמדו על גב איש וירדו על גב איש. אוקיי, עכשיו איזה אבנים מדובר? זה די ברור, יש נס אחד שקורה בבית חורון עם אבנים, זה פסוקים ביהושע בפרק י' ויומם אשר פני ישראל וקם מקב דעה בגבעון וירדפם דרך מעלה בית חורון וקם עד הזריקה ועד מקדה והיא בנוסה מפני ישראל הם במורד בית חורון ואשר משליחם אבנים גדול מן השמיים עד הזריקה וימותו ושמתו בבני הברד משאר הוגו בני ישראל בחר. הדבר על הבנים האלה, זה די, זה די ברור. וכשכמו שאומרת מה הבני אל גביש, אז המרשה טוען פה, אני חושב שבצדק, היא לא בכך שואלת איזה הבנים מדובר. אני שואלת למה קוראים להם אבני אל גביש. מה אבני אל גביש? אבנים שעבדו על גב איש, על גב איש בעברית שלנו זה על ידי איש. אבנים שנעצרו על ידי איש, וירדו על גב איש, וירדו על ידי איש, עמדו על גב איש, זה משה, נכתיב, ויש משה ענב מאוד, וכתיב, יחדו הקולות בברד ומתם לתח ארצה, ודור גבי זה יהושע, נכתיב, כך את יהושע בנון איש הרוח בו. וכתיב, אבן סיים, פני בני ישראל, מעט בית חורון, השם יש לכם אבנים גדולות. טוב, פה יש איזה חשבון מדרשי די מובן מה החשבון בו. החשבון מתחיל כזה. בעצם מתחיל מהקטע שהגמרא לא מגלה פה, וזה בספר יחזקאל. כל זה נמצא במרשה פחות או יותר, ובסך הכל פורס פה את הדברים בצורה מאוד בהירה. המילה לגביש ויהיה בתנ"ך בשלושה מקומות, יחזקאל, פרק י"ג, נבואה שם כנגד נביא השווא, אמור תחת תפל ויפול, והיה גשם שוטף, ועתנה אבני אל גביש טיפולנה ורוח סוד תבקע והנה נפל הקיר וכולי. וכן כלומר השם אלוקים וביקעתי רוח סוד בחמתי וגשם שוטף אפי יהיה ואבני אל גביש בחימה לחלה. ומה שחשוב יותר עבורנו זה פסוק השלישי, שזה מוכר יותר כי אנחנו קוראים לזה כל שנה בהפטרה, וזה נבואת גוג ומגוג. ונשפטי איתו בדבר ובדם וגשם שוטף ואבני אל גביש אש וגופית המציא עליו על הגפה ואני מבין שאיתו והתגדית והתקדיש ונודעתי עיני גויים רבים וידעו כי אני השם. אז יחזקאל שיש בביטוי אבני אל גביש בשלוש מקומות שונים לתאר שהקדוש ברוך הוא מתערב ומעניש, אם זה נביא שקר, אם זה את גוג שם במלחמת גוג ומגוג. עכשיו נחזור פה לענייננו. אז יש לנו את הפסוק פה, והאבנים שידעו על גב איש. אז בעצם יהודים שבני אל גביש הם אבנים שיודעים מן השמיים להניש בני אדם, וגם יש פה את הזיקה לגשם. נשפטי איתו בדבר ובדם וגשם שוטה בבני אל גביש, כמו ב... כמו שם בפסוק הקודם, גשם שוטה ונתן אבני אל גביש טיפול נרוס לא תבקע, וביקעתי רוח שרות בחמתי וגשם שוטה בפי יהיה אבני אל גביש בחמת. כל שלושת המקומות אבני אל גביש שלכם יחד עם גשם. עכשיו נראה פה כך, ויחדו הקולות והברד ומטה לא ניתח ארצה. זה מכת ברד. ועכשיו עוברים ליהושע, ועכשיו יש שם אבנים גדולות מן השמיים וימותו. רבי יהושע מת בבני הברד שקומי יסוד וחרב. אז יהושע מדבר פה על בני ברד, מהתבנים הגדולות האלו כנראה בסופו של דבר סוג של ברד, וזה כמובן מתקשר למכת ברד, ששם מענישים את פרו על ידי ברד, ופה מענישים את הכנענים על ידי ברד, וזה הולך יחד עם אבנים מן השמיים ביחזקאל, שהם אבני אל גביש, שגם כן איכשהו קשורים ב... קשורים בגשם. אז זה לא מפורש פה, אבל יש סיכוי טוב שמה שיורד מן השמיים זה לא אבנים, את לא... אני לא יוצא איזה מהפולת של אבנים, את, לא בלריסטאות, אלא ברד ענק, מה שפוגע בהם. אז במצרים, כאילו, גם במצרים, גם פה, מתואר ברד. וכמו אומרת, זה הולך עם הגשם והבני אל גביש, שמנחיתים גם שם. המדרש שם לב לכל זה, במדרש רבה שם בפרשת ועירה.
ברד במצרים זה נס גם ככה, גם אם זה...
כן, לא, לא אמרתי לא נס, זאת אומרת, זה ברד ולא... לא בני כלים, לא כלים, כאילו. בסוף פשוט ועירה, אז נראה שם כך. נכתו הקלות והברד ומטה לו נתח ארצה, צלן ברפיון. הכוונה שהברד הזה נשאר, תוריד בשמיים וצורה לא, לא מחוזקת. ומטה יורדו בימי יהושע למורים שלמד במסלם בני ישראל, והשאר עתידים לירד בימי גוג ומגוג. אז פה המדרש עושה את הקשר בין שלושת המקרים האלו. אבני גוג ומגוג, אבני המוראים, והאבנים במטר ברד בזמן משה. טוב, זו, שכיוון, מה הרעיון? שאת עונש אלוקי שבא מן השמיים, זה נס, או זה מכה שמימית, וכשקדוש ברוך הוא מצטרף, אז הוא מצטרף פה בצורה של לחימה. עכשיו, לשאלה הזאת, האם אתה באבנים שותים מהשמיים כאילו סלעים, או שמדור בברד, יש השלכה, יש השלכה משמעותית במים, נתפס את המטאפיזית. יש ברמב"ן התורה בפרשת בשחר, ויראה השם עץ, והם תקעו המים, שם עשה מחוק משפט השם ניסהו. אז יש דעה אחת, מה זה ויראה השם עץ? קנה סוכר. איך הוא מתיק את המים? שלקח קרי סוכר, אז בין, תשים בסוכר במים, אז הם בוודאי שהם ימתקו. ובעצם, הייתי מגדיר זאת כך, יש שאיפה שניסים או התאבות אלוקית תפעל בדרך טבעית יותר. יש דעה שנייה ברמב"ן שמה, שההפך, שבדווקא לקחו עץ מר, ורצו לעשות נס בתוך נס. יש לך, בוא נקרא את זה בפנים קודם. ותם יראה השם עץ, שראה אותו עץ, ואמר לו, אשלך את העץ הזה למים ותקעו, ובעבור שמצאתי לשון מורה לבניין לימוד, נראה בדרך הפשט, כי עץ הוא ימתיק המים בטבעו, והוא סגולה בו, ולימד אותה למשה. פה לא כתוב שזה נס, אגב, פה סתם כתוב ש... ויראה השם עץ, ותקעו המים, אז זה לא חייב להיות נס בכלל, אלא כזה ההשגחה עובדת פה בדרך... של התאבות טבעית כמה שניתן. רבותינו אמרו שהעץ מר והיה נס בתוך נס, כנען המלך שאותה נשא במים. ואם כן אמר ויוראו כי לא נשא עץ במקום ההוא, או שהוציאו אליו בנס. שוב מצאתי בילמדנו בתנחומה ולמדי יהודה קודש הקדוש ברוך הוא שממתיק המר במר. יש פה יוצא דעה אחת שהשגחה מנסה לעבוד בדווקא בצורה טבעית יותר אם רק ניתן, ויש דעה אחרת שמחפשים לעבוד נס בתוך נס, מתמתיק את המר במר. כמובן אני לא חייב להניח איזשהו, זאת מתחילת מחלוק, אני יכול להניח שיש מקרה, בעצם אם צריך לנסח זה הייתי אומר זאת כך, כשהשגחה רוצה להשיג מטרה מסוימת בגדול, אם נלך לפחות בעקבות הרמב״ם, מעדיפים דרך הטבע. זאת אומרת, כמו שאנחנו ברא עולם, ככל שהעולם מספק את הצרכים באמצעים שקיימים בתוכו, וככל שיש לעולם את היכולת לספק את ה... זאת אומרת, אם בני ישראל במדבר ואין להם מים, ואני יכול להמתיק את המים, נגיד בימינו, אם אני יכול לקחת מים מים ולהתפיל אותם, זה עדיף מאשר נס שפתאום מהשמיים יהיה פה זבר של מרים או משהו כזה. זאת אומרת שאנחנו מחפשים דרך, מתוך הנחה כאמור שהבריאה היא מעשה דו של המקום, אז ככל ש... היא מכילה בתוכה את המרכיבים, כמו שמערכת סגורה, מכילה את המרכיבים, שלא צריכה התאבות חיצונית, זה עדיף.
למרות שגם שם אמרת, זה... באמת הילדים שהקדוש
ברוך הוא
נתן את זה,
לעומת
המים שמתפילים.
או, זה שם, זה שם אחד. אז אני אומר, אם זה מצד סיפוק הצרכים, יש מה, אני אומר כרגע בעקבות הרמב"ם, בגדול, אבל אין לי בעיה איתו. אז זה עדיף מבפנים. אם לעומת, אני רוצה להדגים את... האכפתיות האלוקית, כמו שדיברנו בשבוע שעבר, את המעורבות האלוקית. זאת אומרת, אם הקדוש ברוך הוא רוצה לעשות פה, להראות שהוא מעורב, אם בגלל שהוא שולט בטבע. זאת אומרת, יש פה עירוע על שליטתו. למשל, מי ודאי עושה בכוונה נס בתוך נס? אליהו, בהר הכרמל. זאת אומרת, כי למה? כי הבעיה שם זה לא לדאוג, זאת אומרת, לסוף כמה פרים. הבא שם זה מי שולט ב... מי השליט. אז שם הוא מעוניין בדווקא להראות את השליטה. אין שם בעיה לבני אדם. יש שם ויכוח תיאולוגי. או אם הוא מעוניין להראות לעם ישראל כמה הוא קרוב אליהם, מוכן להתערב למענם. זה כמו את... כמו גם בימינו. נניח אתה הורה, או אני לא אומרת, או לא יודע מה, ויש לך בעיה עם הבית ספר, עם המנהל, עם הצבא. עכשיו, הכי טוב, הכי נכון, נגיד יש בעיה עם משרד הממשלתי או עם הצבא. אז אפשר כמובן ללכת דרך הפקיד, דרך הפקיד המתאים, ודרך שמסר, כיף לעבוד דרך המערכת. אז אם הטלפון שלך, אם הטלפון שלך לא עובד, אתה מתקשר למרכז השירות, משאיר הודעה, מחכה שיתפלו וכולי. כמובן, אם אתה רוצה לפתור את הבעיה, זה הדרך הכי נכונה. ואם החברה היא חברה מתוקנת, אז גם יעבוד ככה. לעומת, אם אתה רוצה לעשות רושם שאתה מכיר את המנכ״ל, אם אתה צורת מישהו כמה אתה מקורב וכמה יש לך קשרים, אז זה פחות טוב. יותר טוב עם טלפון למנכ״ל ובקש שיפתור את הבעיה. או אם אתה רוצה להדגים לאדם שפנה אליך, נגיד, פנה אליך בן אדם, באמת גם הוא יכול לפנות למנכ״ל שיר לפתור את הבעיה. הוא פונה אליך ואתה רוצה להראות לו שאתה מוכן למענו לפעות, שאתה אוהב אותו וזה, אז אתה עושה את זה למטרות האלו. אז אם הקדוש ברוך הוא צריך תענה, אז אם ישראל מגיעים למדבר ואין שם מים, רוצים לפתור את הבעיה, הכי טוב זה מסוכר. אבל אם הקדוש ברוך הוא רוצה להראות להם שבמדבר נגיד הם יחיו חיי השגחה, אז בדווקא סנס שמראה כמה הוא... כמה בעצם הכל, חוקי הטבע לא פועלים פה. זה קצת ויכוח פה, איך לתפוס את כל חייהם במדבר. הם חפשו במדבר בדווקא להיות כמה שיותר על טבעי, או לא. עכשיו, אני חושב שגם פה, אם נחזור פה באמת לבני אל גביש, בין זה מצרים, בין זה בית יהושע, צריך לשאול פה מה המגמה. או נתחיל לפני זה. אז האם מדובר פה באיזה נס שפה אמר במר שאבנים יודעים לשמיים את בלי שום כי הארטילריה עושה סלעים שמימיים וכנגד כל חוקי הטבע או שיורד ברד אז אני אפילו ברד גדול וכמויות אבל ברד הוא מכניזם קיים זאת אומרת, הבדל בין להוריד ברד בגודל של כדורסל, בין להוריד ברד בגודל של גאוגיר, זה הבדל בסופו של כמותי.
אפשר להסביר שזה מטאורי.
מה?
אפשר להסביר
שמדובר...
כן, במיוחד שחזל מנסים להפוך את הברד של מצרים לברד על טבעי של מים ואש.
אוקיי, אז נגיד לשם.
יש מתחת בתוך
הברד לבתנך. בואו שאחד באמת נחזור לכך. כאשר בסוג כתוב פה לגבי יהושע ששורד ברד אז משום אני יכול להסביר זאת בעצם שמדובר בניסיון לפעול במסגרת הטבע אני כבר אני יכול להניח שברד הזה הוא הטבעי אבל את העובדה שכתוב שם ברד אני חושב שבסופו של דבר זה ממש כשברוך הוא לא מעוניין לטוב את כל הקלפים ובעצם לעשות נס שהוא בלתי נתפס אלא גם הניסים עובדים במכניזם שאנחנו מקים בצורה זו או אחרת. עכשיו זה מחזיר אותנו למצרים. עכשיו זה מחזיר אותנו למצרים. אז במצרים, בצד אחד, די ברור ש... בואו נקח את הפסוקים שם של ברד. הנה ממטיר כעת במחה סליחה עודך מסתולל בריא ביתי שלך הנה ממטיר כעת מחר בעד כבד מאוד שלא היה כמו מצרים מיומי וזדה עד עתה די לא ברור פה אם מדובר ב... הבדל כמות, לא היה כזה, אבל יכול להיות כזה, זה הברד של המאה, אבל בסופו של דבר, זה בנוי התשתית של ברד שמוכר לנו. ואתה אשלח העזר בקדחה ואת כל השלחה בשדה וכל אדם ובמאה השם מצא בשדה וכו'. וירד הם הברד ומתו. ויד משה את מטהו על השמיים ואשר אותן קולות וברד ותיאלך אש ארצה וימטר השם ברד ארץ מצרים וברד ואש מתלקחת בתוך הברד עכשיו מי שירצה מאוד נגיד למשוך הכיוון הטבעי אז האש פה זה ברק אבל יש לי ברק וברד כאן מי שיוצא בדווקא יותר להפך אז זה מה שרשי מביא שם שם מדרשים שזה נס בתוך נס הרי האש והמים לא מסתדרים והנה כי זה משהו שהוא כדור אש ומים וזה בעצם סתירה פנימית מבחינת הטבע, זה בעצם אותו מתח, אותה שאלה. כן, שפה, אנחנו חושבים שאתה קודם, בעצם למכות יש פה ניסיון להדגים את השיטה הלוקית בטבע. מה פרוטן? פרוטן, לא ידעתי את השם. אז הוציא אותו שקדוש ברוך הוא פועל בתוך הטבע. כל הוויכוח פה עד הנקודה הזאת זה למען בבוא אותך את כוחי ולמען ציפה שמי בכל הארץ, ואחר כך קצת בהמשך למען שיטי ואת האלה וקרבו, למען ציפה שמי בכל בין מלכת אשר התעלתי במצרים ואת אותותיי אשר שמתי בם. אז כאן יש מגמה שאותותיי אשר שמתי בם, ומגמה של כאילו למען האותך את כוחי. אז לכן יש הרבה היגיון פה בדווקא שהנס הוא על טבעי והוא נס כזה, אש ובאה מתלקחת, נס על טבעי. פה רוצה להוציא נקודה אחת. המכות מתחלקות בעצם לשני סוגי מכות. ואני כרגע אקצר, זה אפשר לדבר זכר לחצי שעה גם כן, אבל באופן בסיסי, המכות של פשוט ועירה, תפקידם זה בעצם לבסס, לא ידעתי לשם, או יותר נכון, לפרעה לומר שהקדוש ברוך הוא פועל ומשגיח וקיים. אז לכן הקבוצה הראשונה נגמרת בעץ ואלוקים, והקבוצה השנייה נגמרת השם הצדיק אני ומי הרשעים. זה בעצם הכרה בקדוש ברוך הוא. הקבוצה השנייה באה להתמודד עם הטענת ישראל לא השלח. יש מקור שבעצם נועדו להראות לפרעה מי בעל הבית בעולם ומי האלוקים, ויש מכות אחרות שתפקידם להוציא ישראל ממצרים. כאשר אלו המכות האחרונות, דהיינו במכות שנועדו להראות את יד השם בעולם, הם לא בכך מכות הרסניות, הם מכות בולטות ולא הרסניות. עכשיו זה מפרש בפסוק, אגב זה לא נמצא שלי. כי אתה שלחתי את ידי ואח אותך ותמך בדבר ותיכחד מן הארץ. אז חבר, נתחיל פסוק קודם. כי הפעם הזאת אני שולח את כל מגפותיי לבך ובעבדיך ועמך, בעבור תדע כי אין כמוני בכל הארץ. זה מגמה, תדע כי אין כמוני בכל הארץ. כי אתה, רק עכשיו, אתה כוונה בשנת לפני כמה דקות, כי אתה שלחתי ידי ואח אותך ותמך בדבר. ואולם, יכולתי ואז תחל את רמדה ותקחי מן הארץ, יכולתי עכשיו להשמיד אותך, ואולם בעבור זאת עמדתיך, בעבור אותך תקוחי מעט פשוט בכל הארץ. זאת אומרת, יכולתי להשמיד אותך, ולא עשיתי את זה, כי המגמה בשלב הזה זה למען תדע, כי אין כמוני בכל הארץ. שאחת בהמשך זה לא ככה, מי צריך פשוט בו בעצם היום תוציא את ישראל ולשבול, לראותם לבוקם כמה שיותר מהר. הברד, וזה פה מה שרלוונטי עינינו, הברד הוא חצי חצי. מצד אחד הוא למען ספר שמי, מצד שני הוא משמיד חצי מהתבואה. הברד הוא מכה רגל פה רגל שם. מצד אחד הוא כאמור סיום סדרת המכות, סתת המכות אומרת שההפגנתיות, וכתוב פה, ולכן בסוף הברד מצרים לא על הברכיים, יש להם עדיין מה לאכול ויש להם עדיין בעלי חיים. אם זה בגלל שזה אמת שהפיתה והסורה לא אומרת סתם, כי החיטה הוא קוסמת לא נוקו, אם זה בגלל שהרי דבר השם יניסו את מקרה מהשדות. למעי זה יש מקנה ולמעי זה יש עדיין תבועה. זה מצד אחד. מצד שני זה רק 50%. אומרת, כי מי שלא יניסו את מקרה מהשדה או החיטה באמת הפשטה והסורה הם כבר הוקו. אז, ולכן בפרשיות השבוע ברד הוא מצד של הפרשיות בפרשת ועירה, שזה המכות ההפגנתיות, נאמר זה בליל הסדר, אנחנו עושים אותו עם השלישייה הסופית, באחיו, כי הוא באמת חצי חצי. וכן בברד יש, עכשיו, בנקודה שדיברנו פה, יש הבחנה משמעותית בין שתי המתודות הללו. אם אנחנו רוצים להוציא את ישראל ממצרים, זה יכול להיות ניסים מכל מיני סוגים. אם אנחנו רוצים, למען שמשמעות מכל הארץ, דווקא ניסים הפגנתיים, הם יהיו עדיפים ניסים שמר בתוך מר, לא דווקא מתוק. בכל מקרה, לגבי, יש מקום לדון פה לגבי הברד, אבל פה במצרים יש הרבה מקום, באמת, באמת, המגמה, או למען ספר בסנאי בנך ובן בנך, את אשר התעללתי. והעשת היד הגדולה, שזאת אומרת, רוצים פה ניסים בכוונה. וניסים כמה שאתה בולטי. כשמגיעים פה ליהושע, אז קודם כל, את האש נעלם, את לא כתוב שירד אש מהשמיים. אבל חשוב יותר, וכאן אני קצת באיזשהו דילמה, באמת, כל הסיפור הזה, באמת, אני אציג את הדילמה, וכשהכנתי את השיעור, באמת, חשבתי שמדובר לא בברד, קיצור, באמת, אני לא יודע, בשתיים האחרונות שאני דעתי, אז אני אציג פה עוד שתי הצדדים, מתוך הנחה שה-IQ שלי לא עולה בשתיים האחרונות. אז, אני קוראי כזאת, ספר יהושע בעצם יש לו מגמה מסוימת. המגמה זה להעביר אותה מהנהגה ניסית להנהגה טבעית. בסוף התהליך הרי הם צריכים לגבי ארץ ישראל לא מענייני כבוד ולא עם לחם שעובד מן השמיים. צריכים בסופו של דבר להגיע, איש תחת גפנו ותחת תן אותו. אבל אתה תחת גפנך ותחת תנתך כי נתת גפן ונתת תנה ויש איזשהו תהליך של מעבר הדרגתי. אני חושב שזה נקודה מאוד חשובה. כי גם התנ״ך, למרות שהקדוש ברוך הוא הקדוש ברוך הוא, לא עושים ככה ומעבירים אותה מהנהגה ניסית להנהגה טבעית. עושים את זה במדורג. ומדעת לאט, ויש איזשהו כמו גלישה מהמדבר לעבר חלקת הארץ. עכשיו, בהתחלה יש ניסים כשם על גלויים, שזה קריאת הירדן, דיברנו על זה בשבוע שעבר, וזה גם כן חומת יריחו. איך עושים במלחמה? עושים צעדה, לוקחים שופרות, והקירות נופלים. כמובן, זה קורה כשיש הנהגה ניסית, לא כל תימונים שופר היום, יכול להפיל קיר, יכול להפיל חומה, אבל הרעיון שבכוונה נתחיל, עכשיו, למה? קודם כל, באמת, כי יש רצון, כזה חינוכי אפילו, לעשות מעבר הדרגתי. שהם יוצאים עם מעבר, זה לא נכון, זה לא חכם, להביא מישהו בזבנג, מעולם אחד לעולם שני. שני, ואם נזכור את הפאניקה שבחלק קיימת בהם במדבר, כשהם עושים כזה לארץ, חלק הפאניקה, אז הנקודה הזאת, כבר התרגלנו לכל מן במדבר, בשביל מה, באמת, איך להסתדר בלי, איך להסתדר בלי זה, באמת. זה לא רק, או נגיד זה ככה, לא חייבים לתת פרשנות שהם מוצאו את הקדושה של המדבר לעומת אלא גם מוצאו את הנוחיות של המדבר. מה רם את נחמיה ועיתון כל בוקר אל פתח הראש של חיים את הצדיק ופתאום זה גם מרתיע. פחות יותר מה שמרגילים אומרים, אם אפילו אתם מרגילים בפשט, מה שהם אומרים זה ארץ מצוינת ואנחנו מפחדים. זאת אומרת, בטח שזה ארץ מצוינת, אבל אנחנו מפחדים מהתמודדות. אז לכן מעבירים אותם בצורה הדרגתית. שני, יש גם מגמה נוספת. וזה הזכרת בשבוע שעבר, לבסס את מעמדו של יהושע. אם משה רבן עשה הכל ניסים, ויהושע לא מצליח לעשות אף נס, אלא משה רבן עשה ניסים, ויהושע מה עושה? סך הכל הוא עושה הלגה טבעית. אז מעמדו יהיה אפס. אז לכן, צריכים לראות שישוע יודע לעשות בדיוק מה שמשה רבינו עשה. והפסוקים, נדמה זה בשבוע שעבר, הפסוקים חוזרים ומדגישים, ויש שם, כמו שם, סטור של דבר, אתה מכיר ראשים של ספר יהושע, שמטרחת בלבד, לבנות את מעמדו של יהושע, בין היתר, כי הוא משכפל את מה שמשה רבינו עשה. משה רבינו קרא את הים, יהושע קורא את הירדן. ועוד כהנה וכהנה. משה רבינו מת ישראל מצא ממצרים, יהושע מת ישראל מצא ממצרים, וכו'. אז לכן המעבר הדרגתי הזה מאוד חשוב, סליחה, הניסים בהתחלה חשובים גם יש יהושע, אבל מתבצע מעבר והוא הדרגתי. קחו שנייה אחת את העי. יש לי דבר מאלף. איך הם מנצחים במלחמה בסופו של דבר? לא כרגע, מלחמת העולם השנייה. מה? הם עושים מערב, נכון? אבל מי המחט שם שמנהל את התכנון של מערב? הקדוש ברוך הוא. זה לא, כי מצד אחד, הם לא, קודם כל, אני לא צריך את כל הסיפור הזה, תשימו מערב ותברכו, ואחרי זה תעבור בגוף, הוא יכול היה להוריד אבנים מהשמיים כמובן, או לעשות רעידת אדמה. מצד שני, אז זה נעשה בדרך טבעית. הנה, ואתם עוברים לעיר ואחרי העיר, תרחיקים מן העיר מאוד, ואני נקרב על העיר, והיה כיצור כתר כאשר בו שם, ונסנו לפניהם, וצא לכם דיקנו אותם, ואתם תקומו, טוב וכו', ויש פה את כל התוכנית. ואז יהושע מתקרב, הם יוצאים החוצה, ומתחיל לברוח, ואז תוך כדי המרדף המדומה הזה, ויום השם אל יהושע נטה בקדוש בידך על העי כי בידך עדנן, ואת יהושע בקדוש בידו על העיר. ובצד אחד שם זה, זה נס ופעולה סמלית, בצד שני זה גם הסימן למערב שיקום. וראה הקדוש ברוך עצמו אומר לו בפסוק השם שם, ויום השם אל יהושע אל תירא ואל תיחת, כך עמך את כל המלחמה וקום עלי העי, יראה את בידך את מלך העי ואת עמו ואת ארצו וסיר עי וכו'. שים לך עורב לעיר מאחוריה. אז זה חצי נס, חצי מת, או מה זה ככה, חצי מבות אלוקית, חצי פעילות, כאילו הקדוש ברוך עובד פה במצעים טבעיים. למה פשוט לקדם את הגלישה הזאת לעבר לעבר הטבע? דקה, באמת דקה של כמה דקות. עכשיו ואז מגיעים פה לאותו סיפור, לסיפור של בית חורון. עכשיו, לכאורה, מה אני מצפה פה? שאותם, המשך התהליך, שעוד פחות ניסי, עוד פחות מובות של הקדוש ברוך הוא. אז מה קורה שם? ואם כשמוע כל המלאכים וכו', סליחה, אחרי זה. ואם כי ישמעתו לצדק מחושן כאחד ישועות העי והחרימה, אוקיי, יוצא למלחמה, כי זה מגייס שם הקואליציה של חמישה מלאכים, ויוצא למלחמה. ויאמר השם אל יהושע, אל תירא מהם, די דומה לעי, כי בידך נתתים, כי הוא בא, הוא אומר לו, אל תירא ותיחת, ראי נתתי בידך את מלך העי, יש פה יותר פתיח דומה, ויבוא אליהם יהושע, אבל פה הקדוש ברוך הוא לא אומר לו איך תכנן את המלחמה, אלא הוא עושה את זה לבד. ויבוא אליהם יהושע פתאום, כל הלילה עלה מן הגלגל. אז מצד אחד, זה לכאורה ממשיך בדיוק את המגמה הזאת, שהקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא רק הבטיח לו לא לפחד, אבל כאילו, ביריחו הוא עשה הכל. באי, הוא אמר לו, אל תפחד, ובואי נגיד לך סוד, כדאי, בואי נתן לך תוכנית, תעשה מערב. ואז הקדוש ברוך הוא עוזר לו לנהל את המערב. פה הקדוש ברוך הוא אל תפחד, זהו, וישוע, אז מה ישוע עושה? הוא עושה תוכנית מעצמו, הוא בא באיזה כוח אלילי, הוא בא באיזה כוח שעולה במקום, עולה איזה עליית תלולה, במקום שהם לא מצפים שהוא יעלה, ובזמן שהם לא מצפים שהוא יעשה מסע רגלי, הוא בעצם יצא את אלמנט ההפתעה מבחינת הזמן, מבחינת האווירות, ובסך הכל מרת, זה כבר פעילות אנושית טבעית, פלוס מינוס, ואז יש לו התקפת פתאום, ובא אליהם יהושע פתאום, כל הלאה, מן הגלגל, מה שהם לא חלמו, כי הוא בעצם לעלות את מדבר יהודה ברוורס, זאת אומרת, במקום לרדת מגב ההר למטה, זה לעלות אותו, אז הם לא חושבים שמי שעשה את זה במסע לילי, אז בעצם גם היום אפשר תיאורטית לעשות תכסיס דומה, אבל אז, ויהומם השם לפני ישראל, ויקם מכה גדולה בגבעון, וגבעון דרך מלא בית חורון ויקם בזה קו, ואם הוא שם בישראל, והשם ישליכם מבנים גדול מהשמיים, אוקיי, עכשיו נדמדל פה טיפה, כן, רבים אשר מתו בני הברם, אשר גבעון ישראל בחרב, אז דבר ישוע על השם ביום תת השם את המורי לפני בני ישראל, ומניני הישראל, השם של גבעון דום, וירך במכה אלום, ודום השם של יחמד יקום גוי אביו, הלא היא כתובה בספר ישר וכו'. ולא היה כיום ההוא לפניו ואחריו לשמוע השם בכל איש, כי השם נלחם לישראל. ופה הסוף הוא נס טוטלי. זה מתחיל מזה שיהושע כאמור עושה תכסיס מלחמה של סיירת רגיל. זה עובר אחר כך לבנים מן השמיים. אחר כך זה עולה לדבר שהכתוב מגדיר אותו, שלא שום ספקות. הכתוב אומר, היה אירוע חד פעמי שקדוש ברוך הוא שמע מתן בן אדם לנהל את הטבע. מדבר שם שמש גבעון דום וירח בעמק איילון, ונאמר שם וילחם השם וילחם השם ב... ויומם השם לפני ישראל עכשיו ויומם השם ובסוף כי השם נלחם לישראל כמובן מזכיר מאוד לא צריך את הרב מדן פה בשביל אז מזכיר את הפסוקים כאן בקריעת ים סוף נכון שגם שם את הפסוקי המבוא לקראת קריעת ים סוף זה אותו דבר בדיוק ו אחד וחצי שנייה והיה עומד מחנה מצרים כי השם נלחם להם במצרים אז כאן אני אומר מצד אחד יש פה איזה מגמה אני חושב בספר שהוא נראה לי מאוד בולט ואז פתאום אחרי כל הפעילות כל ההדרגה הזאת פתאום בום איזשהו שורה של ניסי ניסים וגם כמו המדבות הלשון שזה והיהום כי השם נלחם וכמו שכחתי אז פה יש אז ישיר ושם יש גם שם יש את האז אז ידבר ישוע בים תדע שם את אומרים פעם בישראל קיצור אז פה פתאום יש עוד פעם ניסים והנהגה ניסית אז קודם כל זה קצת מעלה בשאלה פרשנית לגבי האבנים האלו באמת אילו אבנים, זה ברד, ברד גדול, או שזה באמת אבנים ניסיים לחלוטין. הפסוק קוראים לברד, כי מה זה ברד? זה אבנים שיורדים מן השמיים, וזה לא דווקא, זה לא הקונדנסציה מאוד של, זה לא תופעה מטרולוגית, זה תופעה ניסית לחלוטין. הם, אבנים האלו, הם, אני בכלל, אולי בכלל לא קרח, אולי זה אבנים כמוסלעים. גם אם זה קרח, אולי זה קרח ניסית באופן טוטלי, אפשר לעצור את השמש ואת הירח, אז אפשר גם להוריד מהשמיים, ואז זה נס תוך נס, ובעצם כל הפרשה, כי בעצם מלחמות יהושע, זו מלחמה אחת לפני האחרונה, מלחמות יהושע מסתמך איזה בום ניסי עצום וגדול, או לא, או שיש פה איזה, או שהברד הוא באמת ברד כאמור קרח שעולה מן השמיים בחוזקה. אבל כמובן, המון ברד, אם הקדוש ברוך הוא רוצה פה להתערב, אז הוא יכול להוריד שרד ברד כזאת, שבסוף גם תהרוג אותם. אני יודע, כאילו הדגש פה. רבים משומד ובני הברד משוגו בני ישראל בחרב כי יש פה כאילו הנביא בא מציל לנו שתי גישות כאילו יש פה הנגדה יש שוגו בני ישראל בחרב שזה דרך הטבע ויש רבים משומד ובני הברד כאילו יש פה ממש איזשהו נס טבע ומספרים לנו שהנס פה יותר אפקטיבי מהטבע כן אני תמיד יכול לומר שהנס לא מגיע לולי ההשתדלות האנושית של ה... חתך, הם לא היו ראורים לנס או משהו כזה, וזה נכון, אני לא אומר את זה בזיזור. אבל, הפסוק כאילו, אני יכול לדבר על אבני ברד מצד אחד, מצד שני, הפסוקים כאילו מנגידים פה, בהנהגה ניסית, בהנהגה טבעית, ומפזרים כך ברמזים לקריעת ים סוף. אז לכן אני לא יודע, אני נטייתי כזאת, אבל אני מציג את זה פה יותר כשאלה מאשר כתשובה. היה פה צורך להילחם ולנצח אותם. והצורך הזה עדיף שיעשו לנצחים טבעיים. ועדיף, וככל שהזמן עובר, אז כמו יש איזושהי התקדמות הדרגתית, שככל שיהושע יותר מתבסס, יותר הנכון ויותר הראוי שהוא יפעל בכוחות עצמו, ולא שקדוש ברוך הוא מת, ידריך אותו. ולכן המלחמה האמיתית פה היא בידי בשר ודם. חצי שנייה. אלא שקורה דבר נוסף, שהוא בעצם המלחמה, זה יהושע ניצח לבד. כשהוא מתנפל פתאום, בעצם ניצח מלחמה. קדוש ברוך הוא מצטרף במנוסה. ואני לא חושב שהצורך שמצליח להרוג אותה כשעצמה. שם הירוצים, לא, זה לא הצורך שניצחון במלחמה. שם זה הרצון באמת להראות את יד אלוקים, כאילו גילוי שכינה. עכשיו, אני לא משוכנע למה דווקא בקטע הזה יש צורך באיזה גילוי שכינה כזה, אבל זה רצון, זה גילוי שכינה, ו... כמו שקריאת ים סוף זה גילוי שכינה עצום, השמש בגבעון דום, ואז ישיר ואז ידבר, יש פה פתאום איזשהו צורך גילוי שכינה. אולי סיום התהליך, כמו שקריאת ים סוף סיום התהליך, אני לא משוכנע, אבל תחושתי שדווקא פה כן עצו נס על טבעי, אז הברד אולי הברד רגיל, ואז השמש בגבעון דום, בפרשה הזו יש, זה די בטוח, מרכיב של נס, מרכיב של טבע, שאחר כך מרכיב של נס. כנראה שהיה צורך לפתור את הבעיה, וזה מרכיב הטבע עדיף, וכנראה שקדוש ברוך הוא גם רוצה לגלות את שכינתו בשלב הזה. תרצו אולי בשביל עונש הכנענים, זאת אומרת, אולי מרת הניצחון בתור צורכי עם ישראל נעשה ידי יהושע, אבל אולי רצה יפגוע באמוראים, יכול להיות, אני לא בטוח. כן, זה פה איזה נס, כן.
אני אתן לה עשרה.
בסדר, אוקיי, אז טוב ש...
מדברים על אבנים מהשמיים.
לא, אני נס כזה איתך.
אם מדברים על אבנים מהשמיים, חשבתי אולי בעצם מעמד הר סיני, אפשר לראות את בעצם ירידת הלוחות כאבנים מהשמיים. ומלבד ש... אז גם פה רואים תהליך מסוים שבתחילה היה אבנים שרק מלמעלה מהקדוש ברוך הוא, וזה באמת לא הלך. ואז יש את האבנים של בעצם משה, הם יותר אבנים ארציות, וזה בעצם מה שבני ישראל קיבלו, אבנים, לוחות הברית השלמים.
אוקיי, אני קונה. יפה, אני קונה את זה. עכשיו, כן.
מה המשמעות ב... מה המשמעות במידה שהאבנים של משה היו צריכים להישאר באוויר? ואז כדי שאחד יכול לנצל אותם, כאילו, הקדוש ברוך הוא יש לו בעיה לייצר חדשות, או ש...
לא, אוקיי, בסדר, אני... עוד דקה. רק עוד לפני זה, אני צריך בעקבות השאלה, באמת, ולחזור למה שפתחנו, אבל עוד לפני שחוזר משה, נתקדמים טיפה לגוג ומגוג. גם שם אומרת, שבעצם, יש פה עכשיו, יש פה רעיון שהוא כן חוזר עצמו, הקדוש ברוך הוא רוצה למען צדקו יושבים בכל הארץ, אז הוא מעניש את הרשעים מן השמיים. וזה קורה במצרים, וזה קורה פה, ויכול להיות שההנחה פה שהכנענים אולי גם היו מכחישי הקדוש ברוך הוא, ולא רק, לא רק שהם חמו בישראל כי הם פחדו, אלא אולי הם גם כן, אולי גם התנגדו מעט לקדוש ברוך הוא, מה?
נבדו למה
לך, אבל... כן, אולי גם ספציפית התרשו פה. בכל מקרה אומרת, גוג ומגוג אותו דבר, זה לא רק הצורך, עכשיו שמה, לא מזה ככה, כל מלחמת גוג ומגוג, בניגוד למלחמת יהושע, היא מלחמה על טבעית. אם כי גם שמה, זה אותו דבר, אני אומרת, אני לא רוצה כרגע לגלוש לזה, אבל בכל ההפטרה, או כל הדבר של גוג ומגוג, אז מצד אחד היא... זו מלחמה על טבעית, הקדוש ברוך הוא נלך, נכון? כי יום מלחמה ביום קרב, הקדוש ברוך הוא זאת המלחמה, לא בשר ודם. אחרי שני, גם שם אפילו נמצאים טבעיים, כמו המדרשים, בעקבות, רמזים, חלפים לפסוקים, מקשים את זה לנבואת זכריה. אז יש שם רעידת אדמה. עכשיו, רעידת אדמה, מצד אחד, כמובן, זה נשק אלוקי, אבל זה נשק אלוקי שעובר דרך... גם דרך הגיאולוגיה הטבעית, כל מקרה, שם אומרת, כן, גם קצת, גם שם זה כתוב, אם לא, בהם הוא יהיה רעש גדול אדמת ישראל, ואשור מפנה את דגי הים, ובשמיים חד השדה, ונרצו הערים, אפילו המדרגות, כל חומה לארץ טיפול, זה כמובן רעידת אדמה. ופסוק אחרי זה, וקראתי אליו כל הרע, חרב נו השם אלוקים, חרב איש באחיו תהיה, שזה, שוב, זה חרב איש באחיו, ופקדתי איתו בדבר ובדם, וגשם שוטה, ובני אל גביש, יש פה רמזים למדרשים, לא פיסוסו את זה כמובן, לסמכות, דבר, דם, אבני אל גביש, אש וגופית המתיר עליו, על הגפיו, והתגדית, פה כתוב פורש, והתגדית והתקדיש, נודעתי עיני גויים רבים וידעו כי אני אשר. שזה גם כן בדיוק כמה מדברות של מצרים. אז פורש ששם זה לא רק להניש את גור. זה בעצם, והתגדית והתקדיש. עכשיו, אם מקשרים באמת בין השלישייה הזאת, אז זה בעצם מגמה גם, זה ודאי מגמה במצרים, מה נספר שמי בכל הארץ, וידעו כמעט, בזאת ידע כלי השם וכן הלאה. כנראה שגם בזמן יהושע, כנראה שזה צריכה להיות המסקנה. למה האבנים נשארו תלויות או רפויות? אתה מרשה כותב פה שיש מדיניות בתנך או במדרש, עכשיו תגדיר זאת, הוא בעצם ככה, של האבנים, הם מגיע להיות, כזה ככה, הם זכו להיות יד השם. עכשיו, כאילו, אשרי הגפרור, שאני לא זוכר פה מה הסמת, אז אשרי האבן שירד על המצרים. נבח האבן הזאת, שללו את הזכות שלו. כאילו, בעצם, את האבן רצה מרת להיות שותף למצווה, ומנו את זה ממנו. אז אם אלה, הקדוש ברוך הוא לא מקפח שכר כל בריאה, אז נתן האבן אחר כך את הצ'אנס השני, את הכיבוד, זה כמו אם אני אבטיח לך, אני יודע מה, מפטיר, פתאום מופיע איזה חתן, אז אני אגנוב לך מפטיר השבת, בשבת הבא אני אעלה אותך למפטיר. אז יש כאלה אבנים האלו. הוא מוצא את גמר... יש לך גמר
עם האבנים האלה של ראש יעקב, רק עם הזה. אבן שעשה מרשתיו, כל האבנים רבו, ועשים על הצרקת השאר.
כן, זה טיפה שונה, הוא מצטט אפילו דוגמה טובה יותר לגבי נחל קישון, נחל קדומים. הגמרא בפסחים שמה שהים, שרו של ים בא בדין תורה לקדוש ברוך הוא. שהוא אמור לזכות בגופות המצרים, אבל המדרש שאומר שהם נפלטו על החוף, וישראל יצא עם מת לשפת הים, אז המדרש בגלל זה כיפשו אותו, שהגופות נפלטו מהים ליבשה. אז הים דרש את שמו, אז נחל קדומים, גפה נחל קישון, שבזמן מלחמת סיסרא, הקדוש ברוך הוא החזיר את החוב, פרה את החוב שלו לים. עכשיו, אם תשאל אותי מה הרעיון, הרעיון הוא כזה, זה לא כפי האבנים כל כך, אלא הרעיון הוא, עושים את המשיכיות. זאת אומרת, ברור שיכול להמציא אבנים חדשות, אבל רוצים מאוד ממשיכים מחירות. מה שקורה מצרים חוזר וקורה בכיסה לארץ. אם אתה רוצה, אתה יכול לראות סתם, זה המשיכיות מבחינת דוקי השגחה של דוקי השגחה, אתה רוצה, אתה יכול לומר, בגלל שבין מצרים לארץ ישראל יש זיקה. אתה רוצה לחיות את דעתי ולקחתי והבאתי. אז מה שקרה במשקר מצרים, הרעיון של אותם אבנים זה בעצם להראות רצף המשיכיות, שזה לא מזד החדשה, אלא אותם בעיות, אותם פתרונות, אותה היסטוריה בעצם. ולכן מרד זה בעצם הרעיון, להראות שקם איזושהי רציפות. עכשיו המדרש שם המניע, לא מה שקרה, כן, המדרש פה במדרש רבה, שחלק מהאבנים עוד לא השתמשו בהם, חלקם ממתינים לגוג ומגוג עתיד לבוא. שזה בעצם אותו רעיון שהגאולה העתידה היא בעצם המשך של הגאולה הראשונה, וכמו שאז נכנסו לארץ, היו צריכים להיות לעולם ולא, בסוף לא זכרו, אז לאחר מכן עתיד לבוא, כן יכנסו לארץ, אז בעצם נעשה לעוד איזה רצף המשכיות לאורך הדורות והניסים. עכשיו, כבר ככל שנבין שהבנים האלו, כן.
אבל אתה אומר שיש בזה המשכיות, אבל בעצם באיזשהו מובן, זה אומר שכבר כמה שנתנו לארץ, היה עוד אבנים שמחכות בשמיים, לגור ומגור. נכון. בוא נאמר ככה, אני לא זוכר כרגע לגבי בגזרה ספציפית, אבל נדמה שגם יש בבית מדרשים ההנחה שכבר בתחילת הדרך ידעו שחורבן בהמשך. כאילו, איך ידעו שם בשעה שעשה שלמה בת פרעה, אז גבריאל כאן, כאילו, או אני חושב שיש כל מיני רמזים ככה, ודאי לגבי בית שני למשל, אבל לגבי בית השני אני לא זוכר 100%, אני חושב שגם. אני לא מופתע מתפיסה כזאת, שתמיד שומעים משהו לעתיד לבוא, כי לך תדע מה יהיה עם עם ישראל. עכשיו, רק לסיום, כלומר, הפרק הזה עוסק בניסים פה, ומבחינת הברכה על הנס, אז ככל שהנס הוא מופגן יותר, הוא פחות טבעי, אז כמובן שאם כרגע חוזר להלכה, אז הרעיון של הרעיון של הנס הוא משמעותי יותר. ופה אני רק אציין את השעה הלכתית, אני לא אכנס לדון בה, הם הניסים האלו פה, הם בעצם כאילו, המשנה אומרת, הרי מקום שעשו בו ניסים לישראל, אמר ברוך שעשה ניסים אבותינו במקום הזה. זה לא, הברייתא אומרת, על כולם צריך ייתן הודעה ושבח לפני המקום. הודעה, אז מישהו פתר את הבעיה. ואז גם נס יותר טבעי במחאות. נגיד, אתה יודע מה, מלחמות החשמונאים, או אתה יודע מה, או דו מהסוג הזה, מלחמת ששת הימים, או כל דו מאלו, הרת המברך הזה, ברוך שעשה לי נס. כי זה נס במובן הזה שזה משהו חריג, זה משהו לא צפוי. זה נגד חוקי הטבע. אז ככל שאנחנו מדברים על חובת שבח והודעה, אז שוואי כן. ככל שאנחנו מדברים על לברך על הנס, יכול להיות שזה רק ניסים של נגד גידו של עולם. מה אם זה ההפגנתיות של הנס בתור מודיע את כוחו וגבורתו, אז יכול להיות שזה אך ורק באמת ניסים שהם מפירים חוקי טבע בעליל. יש את זה באמת בפוסקים, את הנושא הזה נידון, מי בבית יוסף זה מתחיל. בכל מקרה, אומרת, כמו שנדגיש פה את שהבנים האלה הבנים סופר על טבעיות, אז כמובן הברכה היא משמעותית גם לנקודה הזאת. טוב, נצור בזה, בין השבוע הבא נדבר עוד מלך הבשן ו... אבנים שלום, אבנים שלום.